בית ההוראה עם הרב מצליח חיים מזוז.
שלום וצהריים טובים. אנחנו היום כאן נמצאים שוב ברוך השם סייעתא דשמיא בשיעור בהלכות ראש השנה, בעזרת השם נתמקד היום. השעה 12:05, השעה הזאת שלנו, שעה שבה אנחנו מביאים מהשאלות שלכם המאזינים, שאלות שנשאלו בבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, בנשיאות מרן גדול הדור רבנו מאיר מזוז שליטא, ראש שיבת כיסא רחמים המעטירה. ומהשאלות שלכם ריכזנו היום מספר שאלות שבוודאי הרבה הרבה מהמאזינים שואלים את עצמם, ונשתדל בעזרת שנברך לתת להם מענה. והיום אנחנו נתמקד, כמו שאמרתי, בהלכות ראש השנה. יש הרבה שמבקשים לעלות לשידור, אבל הזמן לא מאפשר לנו. עם זאת, כל מי שרוצה שאלות נוספות בנושאים שדיברנו, או בכל נושא אחר הלכתי, יכול להתקשר גם עכשיו תוך כדי השידור, וגם במשך 24 שעות ביממה, בטלפון של בית ההוראה. מספר הטלפון הוא 03-50-50-550, אני חוזר, 03-50-50-550, זה המספר טלפון של כל התורה, שם ניתן לקבל מענה לכל שאלה בהלכה, בכל תחום ועניין. באותו המספר של בית ההוראה, ניתן גם לשמוע שיעורים מגוונים, מתלמידי חכמים גדולים, בכל נושא, בגמרא, בפרשת שבוע, בהלכה, בהשקפה, בכל עניין, בכל תחום, יש שם שיעורי תורה רבים גוונים, ממש אלפי אלפי שיעורים. כמו כן, באותו המספר, ניתן גם כן להאזין לשיעורי דף יומי. מי שרוצה להקשיב, הדף הוא נאמר בחצי שעה, לא אומרים שם את תמצית הדף, אלא ממש מסבירים כל קטע וקטע, כל קושייה, כל תירוץ, כל, ממש כל דבר, מסבירים את זה בצורה טובה, טובה, שרויה להבנה, גם למי שלא רגיל ללמוד גמרא, יכול לשמוע ולהנות ולהבין, וגם מי שיודע, אברך חשוב שרוצה לעשות חזרות, או תמיד חכם שרוצה להכין את השיעור של הדף היומי כדי למסור אותו, יוכל לשמוע שם בחצי שעה הסבר טוב, מקיף ורחב, שפה ברורה, שמוע כל דף ודף. בדרך כלל ניתן להקשיב שם גם לדפים הקרובים, הדפים הבאים, כמו כן ניתן להקשיב לדפי הדף היומי מתחילת הש"ס, ממסכת ברכות ועד עכשיו. כל זה באותו מספר טלפון 03-50-50-550, כמו שאמרנו גם כן, באותו מספר גם כן ניתן לשאול שאלות בהלכה בכל תחום ועניין. ואנחנו ניגש היום לשאלה הראשונה. השאלה היא, מדוע הספרדים נוהגים לומר סליחות מראש חודש אלול, והאשכנזים רק שבוע אחד לפני ראש השנה? התשובה היא, הטור בסימן תקפ"א כותב, תניא פרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אליי ההרה, כדי שיקבל את הלוחות האחרונות, ותקעו בשופר, כדי שלא יטעו, כמו שפעם ראשונה טעו במספר של 40 יום, ולכן אמרו שבחושית קיעו בשופר, שידעו בדיוק באיזה יום הוא עלה. והקדוש ברוך הוא כביכול התעלה באותו שופר, כשברוך הוא היה לו שמחה בדבר שנאמר, עלה אלוקים בתרועה. ממשיך פרקי דרבי הטור, וכיוון שעל ידי אותו שופר הם נשמרו מן החטא, לכן תקנו שיהיו תוקעים בראש חודש אלול וכל החודש, כדי להיזהר ולהזהיר שיעשו תשובה. כלומר, כיוון שראינו שעידי השופר, עם ישראל נמנע מלחתו, אז לכן תקנו שגם כן יעשו תקיעות בכל חודש אלול שיעשו תשובה. ואיפה לומדים שמת השופר מעורר תשובה שנאמר? אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, נסביר, תוקעים בשופר וכולם נהנים. מי שהיום עושים בר מצוות ומביאים כמה תוקעים בשופר, מה כוונת הפסוק? השופר בימיהם זה היה כמו הזעקה בימינו. כשומעים הזעקה, אנשים נבהלים. צערנו הרב, כל כך הרבה אנשים הולכים מהבהלה, רצים למקומות מוגנים, ושם ישמור כמה נפצעו רק בדבר הזה. אז זה אומר הפסוק. אם יתקע שופר בעיר, אז היו התצפיתנים עומדים למעלה במגדלים, ואותו הצופה כשהיה רואה איזה תנועה מתקרבת חס שלום של אויב, היה תוקע בשופר. אומר הפסוק, אם יתקע השופר בעיר ועם לא יחרדו, אם כן, השופר היה תמיד מזכיר לכולם את העניין של מלחמה, את העניין של הסכנה, והידי זה היו כולם מתעוררים, לכן הדבר הזה מעורר את האדם לתשובה. כותב הטור, וככה נוהגים באשכנז, שתוקעים מראש חודש אלול כל החודש. המשיך הטור וכותב, ויש מי שמרבין סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך. מביא מרן ראש הישיבה בספרו שאלות ותשובות בית נאמן בחלק ג', אומר, משמע מהטור שהסליחות זה במקום התקיעות. ולא רק זה, אלא גם באמת שזה היגיון חזק. הסליחות מעוררים לתשובה הרבה יותר מאשר תקיעת השופר. כל פנים משמע שהדבר הזה זה במקום זה. כלומר, באשכנז נהגו לעשות תקיעות, כותב הטור, אפילו היו נוהגים לתקוע גם בבוקר וגם בערב. היום הם נוהגים רק בבוקר בלבד. ולעומת זה, אצל הספרדים נהגו מראש חודש אלול לומר סליחות תחנונים. הטור מביא שם את תשובת רב היי גאון, שהוא כותב שנוהגים בעשרת ימי תשובה לומר סליחות. המשיך רב היי גאון כותב, ויש מקומות שנוהגים מראש חודש אלול לומר סליחות, ומסיים רב היי גאון, שמובא שם בטור, וכל המוסיף לבקש רחמים, זכות הוא לו. לכן, יש כמה וכמה שראיתי אשכנזים, שבאים לבתי כנסת של ספרדים לומר איתם סליחות מראש חודש אלול. כותב רב היי גאון, שלמרות שהם נהגו לומר סליחות עשרת ימי תשובה, כותב, אבל מי שמבקש, מי שמוסיף לבקש רחמים מראש חודש אלול, עד רבה זכות הוא לא. המנהג של אשכנזים בימינו, הוא לא בדיוק כמו שהיה בימי הגאונים שהיו עם עשרת ימי תשובה, אלא הם הוסיפו על זה קצת, כמו שמובא כבר בטור, שהם נוהגים לומר ממוצאי שבת. ולמה? כמו שמובא במורדכי, היו נוהגים האשכנזים להתענות בהם של הסליחות. ויות שישנם ארבעה ימים שבעשרת ימי תשובה שלא יכולים להתענות בהם, דהיינו שניים של ראש השנה וערב כיפור ושבת. זה תמיד שלושה ימים, ארבעה ימים שלא יכולים להתענות בהם. לכן הקדימו לומר את הסליחות כבר בשבוע שלפני כן. אז אם ראש השנה חל ביום חמישי או ביום שבת, אז אומרים סליחות ממוצאי שבת. שבאותו שבוע, שיהיו להם לפחות ארבעה ימים שבהם יכולים לומר סליחות, והיו מתענים באותם ימים. ואם ראש שנה חל ביום שני או שלישי, אז מלא אם יתחילו סליחות מוצאי שבת, אז זה לא יספיק להם לומר ארבעה ימים סליחות ותענית לפני ראש השנה, אז לא רצו להתחיל מאמצע השבוע הקודם, אלא רצו להתחיל בתאריך קבוע מוצאי שבת. אז מה היו עושים? היו אומרים סליחות מתחילת שבוע שלפניו, כדי שתמיד יהיו להם לפחות 10 ימים של סליחות. הרמב״ם עליו השלום מזכיר את מנהג אמירת הסליחות בעשרת ימי תשובה בלבד. הוא לא מזכיר את המנהג של אמירת הסליחות בראש חודש אלול. ומדוע? כותב מרן ראש הישיבה שליטה במקום אחר, שהרמב״ם עליו השלום בספרו כותב רק הלכות ולא כותב מנהגים, אלא אם כן זה מנהגים שהתפשטו בכל קהל ישראל. אבל מנהגים שיש בהם חילוקי מנהגים, יש מקומות שנהגו כך, יש מקומות שנהגו אחרת, הרמב״ם עליו השלום לא כותב את זה, מביא לזה כמה וכמה ראיות. וזו הדרך של הרמב״ם, לכן בעשרת ימי תשובה נהגו בכל ישראל לומר סליחות, אז הוא הביא את זה. לעומת זה, לומר סליחות מראש חודש אלול, זה המנהג הזה לא התפשט בכל קהל ישראל, ולכן הרמב״ם עליו השלום לא הזכיר את זה, אבל כמובן מי שיכול, ואנחנו ספרדים ברוך השם נוהגים בדבר הזה, לומר סליחות בכל הימים האלו מראש חודש אלול ואילך, אז ודאי שהדבר הזה הוא טוב וחשוב. מדוע באמת אומרים סליחות בימים האלו? כי הימים האלו הם ימי רחמים ורצון. כתוב בפרשת עקב, אומר משה רבנו עליו השלום לעם ישראל, ואנוכי עמדתי בהר כימים הראשונים, 40 יום ו-40 לילה. שואל שם הראשי, הרי אתה אומר ואנוכי עמדתי בהר 40 יום ו-40 לילה. אם כן, שמה צריך לומר כימים הראשונים? אם אתה אומר כימים הראשונים, אז כבר לא צריך לומר 40 יום ו-40 לילה, כי אתם כולם מבינים שזה כימים הראשונים, כמובן 40 יום ו-40 לילה. אז למה הכפל בלשון? בפרט, וכי רק האם הראשונים היו 40 יום,
וגם האם הממצאים,
גם הם היו גם כן 40
יום. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
ירצון שכשבחו ישמור ויגן על כל עם ישראל בכל מקום שהם, בכל שעה ובכל עת. אז לכאורה, הימים האלו כימים הראשונים, זה לא רק כימים הראשונים, כימים הראשונים, כימים אמצעיים. אז כל זה למה? עונה שם הראשי, כימים הראשונים, הכוונה היא שהימים האלו הם ימי רחמים ורצון. רחמים ורצון כמו הימים הראשונים. כמו בימים ה-40 יום הראשונים, שמשה רבנו עלה להר, לפני שעם ישראל חטו בעגל, היו ימי רצון לפני הקדוש ברוך הוא. ככה הימים האחרונים, שהוא עלה לקבל את התורה, שזה בעצם מראש חודש אלול, עד יום הכיפורים, 40 יום האלה היו ימי רחמים ורצון. אבל 40 יום האמצעיים, שבהם עלה משה רבנו להתפלל על עם ישראל. כדי שהקשבחו לא ימחד עם ישראל, אותם הימים היו ימים של כעס. ולכן כיוון
שחמנו... קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן. חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
נחזור. וכיוון שהימים האלה היו ימי רחמים ורצון, לפיכך... מאז ולדורות הימים האלה ימי רחמים ורצון לקבל מהקדוש ברוך הוא סליחה ותחנונים. לא רק זה, אלא משה רבנו הרי עלה ביום חמישי וירד.
חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
זכות תורה הקדושה, כשבחו ישמיד כל אויבינו, שונאינו, כל מבחשי רעתנו במהרה, אמן. וכיוון... שהוא משה רבנו עלה ביום חמישי.
חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
נחזור. רק זה בגלל הביטול תורה שהם עושים שהקשבוך ישמיד אותם. יראה כמה אנשים האלה רעים. בגלל שמשה רבנו עלה ביום חמישי. וירד ביום שני, לכן הימים האלו נקבעו לימי רחמים ורצון לכל הדורות, בכל השבוע ושבוע, ימי שני וחמישי, ימי רחמים ורצון, בגלל הדבר הזה. כאן אני רוצה להתייחס לנקודה חשובה. למה באמת...
חדירת כלי טייס עוין. קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
למה באמת הימים הראשונים, 40 הראשונים היו ימי רצון, 40 האחרונים ימי רצון, וה-40 המצעים הם היו בכעס? הרי הקשבחו עדיין לא מחל לעבון העגל, אז למה 40 האחרונים הם היו עדיין ימי כעס? הם ימי רצון 40 ימים האחרונים? התשובה היא כי בשתי הפעמים האלו, הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה, בא לתת הלוחות למשה רבנו. 40 הראשונים, זה כדי לתת לוחות ראשונות, 40 שניים, גם כן משה עלה כדי לקבל לוחות שניות. וכיוון שמשה רבנו בא לקבל תורה, לכן זה היה ימי רחמים ורצון. זה דבר עצום. כי כאשר אדם בא לקבל תורה, יש לו עת רצון. גם אנחנו בתפילת המנחה, ביום שבת, אומרים, לפני התפילה, ואני תפילתי לך שם עת רצון, לפני קריאת התורה. ביום טוב לא אומרים, מדוע כותב הטור? מה זה התפתח השם עת רצון? אמר דוד אמר פני הקדוש ברוך הוא, כל הגויים כולו, יום שיש להם ימים של חגים, אוכלים ושותים ופוחזים. עם ישראל ביום שבת, אוכל חמין טוב, ושותים משקאות טובים, פעמים גם קצת משקאות חריפים עם החמין, קצת ככה כדי להקל. ומה עושים אחרי זה? באים לעסוק בתורה הקדושה. לכן אומר כשבחו, כיוון שאנחנו קוראים בתורה הקדושה, זה עת רצון, ולכן ואני תפילתי לך השם, עת רצון, כי עכשיו קוראים בתורה, זה עת רצון. ככה אומר דוד המלך, זה מה שמובא בתור. לכן ביום טוב הוא אומר שלא קוראים בתורה, אז לא אומרים את הפסוק הזה, כי זה לא נקרא עת רצון. דבר מדהים, רואים מכאן שכאשר אדם עוסק בתורה, זוהי עת רצון. זה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד מאיתנו רוצה ודאי להיכתב ולחתם שנה טובה. דע לך, אתה רוצה לשמח את הקדוש ברוך הוא? אתה רוצה שיהיה לך עת רצון? את רוצה שיהיה לך עת רצון? תדע אחד, דבר הכי חזק לקבל, זה לקבל עליך ללכת שיעור תורה. זה הדבר הכי חזק. ללכת לשיעור תורה. כמו שמשה רבנו עלה לקבל תורה, עלה לקבל חוד שניות, זה עשה לו את זה עת רצון לאותה שנה ולכל הדורות הבאים. גם אתה תלך לשיעורי תורה, תדע לך שזו עת רצון הכי גדולה וזמן הכי חזק לבקש להתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שדברי תורה שאנחנו אומרים עכשיו, יהיה לישועת עם ישראל כולם, ולכל אחד ואחד בפרט, וגם ידברי תורה לרפואת הבחור, אליהו יורם רפאל, בן מרב שכשבחו ישלח דברו וירפאהו, יחלימהו מהרה, יחזיקה והמסווי גדול בתורה בישראל, בבריאות גוף ונפש, אמן ואמן. אנחנו יוצאים כרגע להפסקה, ונחזור תכף מיד לאחר מכן, לשאלות שלכם בענייני ראש השנה.
אתם מאזינים למבית ההוראה, עם הרב מצליח חי מזוז.
כן, שבנו אליכם, אנחנו ממשיכים בשאלות של המאזינים, שאלות שהתקבלו בבית ההוראה. מי שרוצה לשאול שאלות יכול להתקשר גם עכשיו לבית ההוראה במספר הטלפון 03-50-50-550 במשך כל שעות היממה, ואנחנו מביאים כאן מהשאלות שלכם ריכוז של שאלות בנושאים של ראש השנה היום. ובכן, נעבור שאלה הבאה. ראיתי יש נוהגים לאכול גזר בראש שנה ולומר יהי רצון שתקרא רוע גזר דיננו וכו', ויש נוהגים להביא דלעת. האם יש עדיפות למנהג כזה או מנהג כזה? התשובה היא, הגמרא במסכת בקריטות דף ה' ובהוראיות דף י' ב' אומרת שיהיה אדם רגיל להביא על שולחנו כמה דברים, קרא והכרתי וסילקה ורוביה ותמרה, זה הדברים שהגמרא מזכירה. קרא זה קרעה, זה הדלעת. בגמרא לא נזכר כלל העניין של הגזר. מה הסיבה שמביאים את הקרתי והסילקה? אז הטור כותב, קרתי יקרתו יבנו, סילקה יסלקו יבנו וכו'. ולמה מביאים את הקרא, למה מביאים את הדלעת? אז הטור כותב, בגלל שהדלעת גדלה במהירות C, היא גדלה מאוד מאוד מהר. אז זה גם כן לבקשה מהקדוש ברוך הוא, שגם כן יחיש לנו את הישועות שלנו, לא עד שאדם מתמצא וכבר מתמסמס ואין לו כוח, אלא כשברוך הוא יבין את הישועות ואת הגזרות הטובות במהרה. ככה הטור כותב. הרן שם מביא בשם רב אי גאון, שכאשר הוא היה מביא את זה על השולחן, היה אומר שיקראו זכויותינו. קרא מלשון יקראו, יקראו זכויותינו. ואבו דרהם עליו השלום מביא שהיה אומר שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו. למה הם עושים שתקרע רוע גזר דיננו? אפשר להבין זה על פי מה שכתב המגן אברהם, מביא מהגמרא ברכות שמתייחסים גם כן לכל דבר לפי מנהג המקום. מגן אברהם מביא זה ראיה מהגמרא מסכת ברכות שאומרת שאדם שרואה חתול בחלום, האם סימן טוב או לא טוב. אומרת הגמרא, זה תלוי, האם קוראים לזה שונרה באותו מקום או קוראים לו שינרה. אם זה ככה זה סימן טוב, ואם ככה זה סימן לא טוב. אז הכל פנים רואים מכאן שוכים לפי מנהג המקום. לכן כותב מגן אברהם שאדם ישתדל גם כן לומר את התפילה לפי מה שרגילים לקרוא לאותו דבר באותו המקום. כך כותב מגן אברהם. אז כנראה זה טעמו של אבו דרהם שאומר, שאומרים יהי רצון שתקרא רוע גזר דיננו, כי הוא קוראים לזה קרא, ואילו לפי מה שנהגו בימי הגמרא לקרוא לזה קרא קופרש א', לכן מוסיף ויקראו לפניך זכויותינו. על כל פנים גזר לא מוזכר בכלל, לא בגמרא, לא בראשונים, לא בטור, זה לא מוזכר, זה משהו חדש. כי הדלעת לא הייתה מצויה בארצות האשכנזים בתקופה הזאת, ולכן הם מביאים גזר. האמת היא שהיה אדם כבר מזכיר שמביאים את הגזר, היה אדם היה בזמן של הגרא, אבל הוא לא כותב שומרים שנקרא הרוע גזר דיננו, אלא הוא אומר שמביאים כל מיני דברים כאלו שהם מלשון ריבוי, אומר אוכלים מיני לפתן שקוראים מרין, דיינו גזר, או ריבין, שזה לפת, שהוא לשון ריבוי, ואומרים יהי רצון שירבו זכויותינו, זה מה שכותב חיי אדם. הוא לא אומר, תקרא רוע גזר דיננו. והאמת, שזה גם לא כל כך נכון לומר את זה על הגזר, כי אנחנו לא מדברים על גזר דיננו, מדברים שתקרא, איפה תקרא מופיע במילה גזר, לכן זה לא נכון. יש מי שאמר שאומרים שתגזור עליהם גזרות טובות, זה עוד איכשהו. אבל לומר שתקרא רוע גזר דיננו זה לא נכון. היותר נכון, המנהג הוא להביא, כמו שכתוב הגמרא, כמו שכתוב בראשונים, להביא דלעת, שזה נקרא קרא, קרא, זה הדבר שנכון יותר להביא. אי אפשר לומר, זה אין בזה הלכות, וכן הדבר הזה נזכר בגמרא, ככה ראוי לנהוג ולעשות. האמת היא שיש דברים ברוך השם שאשכנזים השתפרו בהם, כמו הקרן שהיו מביאים האשכנזים בליל הסדר, והיום רוב האשכנזים כבר ברוך השם חזרו להביא את החסה בליל הסדר, כי זה יותר נכון על פי ההלכה לאכול חסה, כמו שכתוב בגמרא, שחזרת מן המובחר, חזרת זו חסה. אז גם בדלת, בעזרת שנבח לאט לאט, ככה יותר נכון להביא את הדלת, ולא כמו שבגני הילדים מביאים להם שם ציורים של גזר, זה לא נכון בחינה הלכתית, ואומרים על זה תקרא רואה גזר דנון, זה לא נכון. כל פני המנהג שנגיעים הספרדים להביא דלת, זה המנהג שמוזכר בגמרא, מנהג מוזכר בראשונים, ובוודאי שאין לאדם להחליף אותו. דרך אגב, אומר, לגבי הסילקה, סילקה צריך לדעת, סילקה זה לא לפת, סילקה זה עלה תרד. וכמובן שלהיזהר, להזדרז, לקנות מעכשיו, כי צריך לקחת אך ורק דברים כאלו שהם תוצרת גוש קטיף. לא גוש קטיף בפועל, כי ברמתן הרבים גוש קטיף עדיין. עוד לא זכינו שיחזור החזרה עם ישראל ויגורו שם. ומה שנקרא מכונה גוש קטיף, דהיינו אותם עלים שהם נמצאים במעבדות. יש אומרים שצריך לשטוף אותם יותר, צריך לשטוף אותם עם סבון וכדומה, כדי להסיר מהם כל מיני ריסוסים. עד רבה, שכל אחד ישטוף וינקה את זה טוב, אבל לקחת אך ורק תוצרת כזו שהיא נקייה. אם האדם לא מצא את הסילקה ואת הקרטי והדברים האלו שהם מתוצרת נקייה ללא חשש תולעים, ואדם קונה מהשוק במה שיש, אז צריך לדעת שיבשל את זה בסיר נפרד או לא יבשל את זה בכלל, רק יביא את זה על השולחן ולא יוכל, אלא רק יאמר את היי רצון בלבד ולא יותר מזה. נעבור לשאלה הבאה. התפללתי בית הכנסת בראש השנה ובתקיעות שלפני מוסף ישבתי. רוב הציבור לעומת זה עמד. אחרי התפילה התנהל דיון בנושא. הם טענו שצריך לעמוד, ככה נהגו כל השנים. אני טענתי שצריך לשבת, כי קוראים לזה תקיעות מיושב, כלומר צריך לשבת. מה באמת נכון לנהוג בכזה דבר? אז קודם כל, נקדים שכותב שחנוך לסימן תו קוף פה, סעיף א', צריך לתקוע מעומד. כלומר, התקיעה צריכה להיות בעמידה. אבל לגבי הישיבה, אז כמו שהשואל המשאל, אמרו, קוראים זה תקיעות אם יושב, משמע שיושבים. זה נכון, מה הכוונה זה נכון? שהכוונה היא שמותר לשבת. לא הכוונה היא חייבים לשבת, אלא הכוונה היא שאפשר לשבת. והסיבה לכך היא, כיוון שבלאו הכי אנחנו עומדים לשמוע את התקיעות בתוך התפילה, ואז כולנו עומדים הרי בתפילה, בתפילת המוסף, לפיכך לא התריחו אותם לעמוד גם בתקיעות שתוקעים לפני תפילת המוסף. לכן קוראים זה תקיעות דמי יושב, כי ישר לשבת בהם. כך כותבים האחרונים שם, כך מובא גם בכף החיים, גם משנה ברורה בסעיף קטן א', שאפשר לשבת בהם, ואין בדבר הזה חשש. עם זאת, מי שרוצה לעמוד, בוודאי שיכול לעמוד. יתרה מכך, הרבה נוהגים לעמוד, וכמו שכותב שם הרב משנה ברורה, וגם מרן ראש הישיבה, בספרו שאלות ותשובות בבית נאמן בחלק ג', הוא כותב שמנהגנו לעמוד, א', יש כאלה שאומרים שגם אלה שיושבים בזמן הברכה צריך לעמוד. אז לעמוד בשעת הברכה ואחרי זה לשבת, זה דבר שפחות מומלץ. לכן, אם כבר עומדים בברכה, עומדים גם בתקיעות עצמם. בנוסף לזה כותב מרן ראש הישיבה, טעם נוסף למה נהגו לעמוד, אומר, הרי ידוע שיש מחלוקת בראשונים, יש אומרים, תקיעות עם יושב הם העיקר. ככה אומר רבינו שעיה, סובר, וככה קודם גם כן, הריטב"א והמאירי, תחיל מסך שונה בלפת זין. ואם כן, לפי זה אדרבה, ראוי לנו לעמוד בהם. בפרט, מרב שחנוך סימן תו קופצה דיסאיב דלת, כותב שיש מחלוקת לגבי תשרת. האם עושים בין השברים לתרועה בתשרת? האם עושים נשימה או לא? יש אומרים, הרי השברים והתרועה, השברים זה גנוחי גנח, כמו אדם שגונח מכאב. לעומת זה, התרועה היא קולות קצרים, כמו אדם שמיילל. אז אם כן, הרי, בוודאי שהאדם לא גונח ומיילל בבת אחת. אז אם כן, חייבים לעשות הפסקה של נשימה קצרה כלשהי בין השברים לתרועה. מאוד מאוד קצרה, כי זה חייב להיות כמו כל אחד, אבל חייב לנשום אדם באמצע. לעומת זה, יש כאלה שסוברים שאדרבה, השברים והתרועה בתשרת, כיוון שהם נשבים לכל אחד, זה נקרא בשם תרועה שניהם ביחד, לכן צריך להיזהר לא לעשות שום נשימה באמצע. לעשות הפסק כלשהו בין השברים לתרועה, אבל בלי לנשום. מרן שחנוך פוסק שבתקיעות מעומד יעשה בהם האדם נשימה, בתקיעות שלפני התפילת המוסף, נקרא דקרה, כעוד עם יושב, יעשה אותם בנשימה אחת, ואילו במוסף, יעשה אותם בשתי נשימות. לכן, כיוון שאנחנו רוצים לצאת לחובת כל הדעות, אומר מה אני אעשה גם כך וגם כך, כדי לצאת לחובת כל השיטות כולם. לפי זה, היות שכאשר אנחנו עושים תקיעות דמיושב, תקיעות שלפני תפילת המוסף, עושים אותם בנשימה אחת, אז אם כן, הרי יש דעות שאומרים שרק בתקיעות האלה אנחנו יוצאים מדי חובה. לפיכך, מן הראוי שגם כן לעמוד בהם, כי לפי הסברה הזאת, מה זה יעזור שאתה תוקע, עומד אחר כך בתקיעות של תפילת המוסף? מה שיוצאים בהם מדי חובה זה אך ורק בתקיעות האלו. לפיכך, יפה מה שנוהגים לעמוד. בכל מצב, כותב שמה מרן ראש ישיבה בתשובה, שכל אדם ואדם ינהג כמו שנהגים הציבור באותו מקום. כי ככה למדנו במסער דרך ארץ רבה בסוף פרק זין, לא יהיה אדם עומד בין היושבים ולא יושב בין העומדים. לכן כמה שהדבר הזה הוא לא מעיקר הדין ולא חובה גמורה לעמוד בתקיעות, לכן אם כולם יושבים באותו מקום, ישב האדם. ואם כל בית הכנסת עומדים, גם אתה נוהג לשבת, הרי שהאדם הזה יעמוד כדי שלא יהיה יושב בין העומדים. עם זאת, מסיים ראש הישיבה, מי שניכר עליו שהוא מתנהג בחסידות, או שהוא אברך וכדומה, ורואה כל הציבור יושבים שם באותו מקום, והוא רוצה לעמוד, בתקיעות האלו, הרי בהחלט יכול לעמוד, מפני שאחרי הכל, יודעים, זה אברך, זה תמיד חכם וכדומה, יודעים שהוא מתנהג בחסידות, הדבר הזה לא נראה כדבר משונה ומוזר, ולכן הוא יכול לעמוד באותו מקום, ואין בזה לא מחלוקת ולא שום דבר. נעבור לשאלה נוספת. הלכתי לחנות לקנות שופר, ושם ראיתי שופר ארוך וגדול, וחשבתי שזה אולי ממש כדאי הידור מצווה דווקא לקנות שופר כזה ארוך וחשוב. אמרו לי שזה נקרא שופר של תימנים. מה דעת הרב? אני אף פעם לא ראיתי את השופר הזה, אבל מאוד מאוד חשקתי לקנות אותו. מה דעת הרב? ובכן, התשובה היא, מרן בשולחן ערוך בסימן תקפ"ו כותב ששופר של ראש השנה מצוותו בשל עיל וכפוף, ובדיעבד כל השופרות כשרים, בין פשוטים בין כפופים, אבל מצווה בכפופים יותר בפשוטים. אז יש כאן שתי נקודות שעליהן כותב מרן מצווה. א', כותב מרן מצווה בשל עיל. למה? הסיבה היא בגלל שזה זכר לעקדת יצחק אבינו עליו שלום. כי הרי אברהם אבינו עקד יצחק בנו, ברגע האחרון החליף אותו שמה בעיל. וממילא הרי נחז בסבח בקרנב, לפיכך כשאנחנו תוקעים בשופר של עיל, זה בא להזכיר לפני בור העולם את עקדת יצחק. לכן מצוותו בשל עיל, גם יש לאדם תאיש ועז וכדומה, מצווה דווקא של עיל. דבר נוסף, כותב מרן, מצווה דווקא בכפוף. למה? כדי לסמל שכמה שהאדם יהיה יותר כפוף ומחופף את ליבו להביא שבשמיים, ככה גם כן התשובה שלו והתפילות שלו יתקבלו יותר לרצון. השופרות האלו, הארוכים האלו, זה לא של עיל, אלא זה של יעל. יעל זוהי חיה. חיה, וזה כשר. כשר, הדבר הזה הוא כשר לחלוטין. אבל כמו שאמרנו, מה שאנחנו כותב מצווה בשל עיל, מעניין דווקא דעת הרמב״ם עליו שלום, שסובר שעיל זה לעיכוב, אז זה לא רק בגדר הידור מצווה. בנוסף לזה, זה של יעל זה נקרא פשוט, ארוך. אף פי שהוא מסולצל, אבל זה נקרא שהוא ארוך. לעומת זה, השופר של עיל, מה שהשופרות הרגילים, הם מקופפים, לכן, אדרבה, לפי ההלכה, רצוי לקנות את השופר הרגיל שהוא כפוף. אבל ודאי שאדם שהלך בית הכנסת, שמה תוקע בשופר, השופרות הארוכים האלה, מה נקרא שופר של יעל, תימנים דרכם לתקוע בשופרות האלו, בוודאי שיצא ידי חובה, כמו שכתב, מרן השולחן ערוך, דיברנו שראוי ורצוי לכל אחד מאיתנו לנהוג דווקא לתקוע בשופר שאנחנו מנגן לתקוע בו, שהוא שופר של עיל, הוא גם כפוף וגם של עיל, זה הדבר הטוב והנכון ביותר. נצא להפסקה ותכף נחזור לאחר מכן לשאלות שבענייני ראש שנה שנשארו לנו.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח חי מזוז.
חזרנו אליכם למקבץ האחרון של השאלות, נשתדל בעזרת שנברך להזדרז כמה שיותר מהר, לענות בסייעתא דשמיא על כמה שיותר שאלות. ולשאלה הראשונה, מי ש לא הצליח לתקוע בשופר, והרב סימן למישהו אחר מהקהל שיתקע. השאלה היא כפולה. האם עליו לברך שוב, כיוון שהתוקע ברך ולא הצליח לתקוע כלל? ושאלה נוספת, האם עליו ללכת למקום התיבה ולתקוע שם, או שיתקע במקומו איפה שהוא יושב, כדי שלא להביך את אותו התוקע שיצטרך לזוז הצידה? אז נתייחס כאן בעזרת שם בך לשתי השאלות. דבר ראשון, הוא לא צריך לברך ברכה נוספת, הוא יכול להתחיל ישר לתקוע. ככה כותב מרן שחנוך במפורש, סימן תקוף פה בסעיף ג', אם התחיל לתקוע ולא יכול להשלים, לא יכול לסיים את כל התקיעות, ישלים אחר, ואפילו שלושה או ארבעה, ודי בברכה שברך הראשון. מרן משיך וכותב, ואפילו אם ברך ולא יכול לתקוע כלל, הוא ברך ולא יצא לתקוע אפילו את התקיעה הראשונה, השני תוקע בלא ברכה, ולא אביה ברכה לבטלה, מה שהראשון ברך זה לא שהברכה לבטלה, למה? פני שהסמך ברכתו, הרי תקעו ושמעו כל הציבור, לכן זה לא שהברכה לבטלה, אז ממש בדיוק לשאלה שלנו, לא צריך לחזור לברך, אלא יכול תכף לתקוע. לשאלה השנייה, האם הוא יתקע במקומו, או שילך לטבעה כדי לתקוע שם? אז מבחינת הפסק, בוודאי שאין בדבר זה איסור הפסק, אם הוא הולך לתקוע באותו המקום, כיוון שעושה את זה לצורך התקיעה, אבל כמו שהשואל הדגיש כאן, יש לפעמים מצב של אי נעימות, התיבה היא צרה, ואין מקום משם כבר שלושה, יש את החזן, יש את הרב, הסומך, ויש את התוקע, אין מקום לאדם רביעי נוסף שיעמוד, אם הוא יגיע כעת לתיבה, יצטרך אותו התוקע לזוז הצידה, האם עליו להישאר במקומו, ויתקוע משם, אמצע בית הכנסת, או עליו לעלות לתיבה? אז התשובה הזו היא, שהוא יכול לתקוע במקומו, כך כותב משנה ברורה, בסימן תו קוף צדי בית, בסעיף כתת דזיין, כותב שמה, על מה שכותב הרמה, אינו מעכב ויכול לתקוע, אחר לתקוע, כותב, ועומד במקומו, ואין צריך לעמוד על הבימה, זה לא משנה איפה הוא נמצא, יכול לברך, יכול לתקוע בכל מקום איפה שהוא נמצא, כמובן, זה רק כאשר יש צורך בדבר, אך התחילה, הרמה הרי כתב, בסימן תפקופה, שנוהגים לתקוע על הבימה איפה שקוראים בתורה במקום שקוראים. ומה הסיבה לכך? המשנה ברורה כתב שזה כדי שזכות התורה תגן עליהן לעלות זיכרוננו לפניו לטובה. כך כותב משנה ברורה, הקף החיים מביאים בשם הלבוש טעמים נוספים, כדי שנזכור שאנחנו במתן תורה קיבלנו את זה על ידי תקיעת שופר, כמו שגם כן אנחנו אומרים את הפסוקים האלו בתוך תפילת המוסף, בשופרות, וגם כן מפני כבוד הציבור, לכן ראוי לעמוד על הבמה. אז כמובן, אם יש אפשרות כל הבמה, זה בסדר. אבל יש פה חשש, סלזול וכבוד הבריות, ודאי וודאי שהאדם יעמוד שם במקומו, ויתקע שם באותו מקום. היה מעשה עם הרב מודחה אליהו עליו שלום, שפעם התוקע לא הצליח לתקוע, ואז הוא תקע בהתחלה, כשהוא ראו שהוא הסתבך, אז הוא, הרב מודחה אליהו תפס את השופר שלו, ותקע בו. לאחרי שהוא תקע בשופר שלו, כדי שלא יהיה הפסק, אחר מכן הוא לקח את השופר של התוקע שתקע בו, וניסה לתקוע בו, והראה ש... אחר הוא עשה, שופר הזה קשה, קשה, אי אפשר לתקוע בו, וחזר לקחת חזרת שופר שלו. הוא רצה להראות שלא התוקע הוא באמת לא, לא, לא יוצלח, חלילה, אלא פשוט השופר שלו, של אותו התוקע, השופר הוא הבעייתי, ולא התוקע. אז העניין של זהירות כבוד הבריות, ודאי שזה דבר גדול ועצום, בפרט, בפרט, בהם של ראש השנה. שאלה נוספת, האם יש עניין שאותו החזן שמתפלל מוסף, הוא זה שיתקע בשופר, שיעשה את כל המצוות, המתחיל במצוות, אומרים לו גמור, או שאפשר שמישהו אחר יתקע? התשובה היא שעד רבה, לכתחילה אחד אחר תוקע, כך כותב מרן שולחן ערוך, לסימן תקוף פה סעיף ד', אחר תוקע ולא השליח ציבור כדי שלא יתבלבל. לא מדובר כאן על התקיעות שלפני תפילת המוסף, את זה אין בעיה שהחזן שהוא מתפעל מוסף יתקע, אלא הכוונה היא התקיעות שעושים אותם בתוך התפילה, בתוך תפילת המוסף, אומר מרן, אחר יתקע, ולא המתפלל. אלא אם כן הוא מובטח שחוזר את תפילתו, כלומר שזה לא יגרום לו לבלבול, רשאי לתקוע. האחרונים למדו מזה מה שכתוב במשנה, השני מתקיע, כלומר היה דרכם שחזן אחד מתפלל שחרית, וחזן השני מתפלל מוסף, וכתוב השני מתקיע. לכאורה היה צריך לומר השני תוקע, למה כתוב מתקיע, אלא בא ללמד אותנו שהשני, כלומר זה החזן השני שנתפלל מוסף, הוא רק מסמל למישהו אחר שיתקע, אבל לא הוא בעצמו תוקע. והסבירו למה? בגלל שלא יתבלבל תפילתו. מרן עובדיה עליו שלום נותן לכך טעם נוסף, הוא אומר שלא יהיה עין הרע. יגידו, וואו, תראה איזה תקיעות, גם חזן, גם תוקע, גם הכל. לכן, תיתן את זה למישהו אחר. העובדיה מספר את סיפור שהיה אחד בירושלים, שהוא היה לו ממש תקיעות מצוינות ותפילות מצוינות, והרגש כל הקהל, וכל הקהל אחרי התפילה כולם דיברו עליו. ואחרי מספר ימים ממש, חמנה אצלן, אותו תמיד חכם גדול נפטר מן העולם, ואמרו כולם שזו הסיבה. ומאז הוא אמר שחזנים היו מכסים את פניהם, כדי שלא יהיה הנרע, שלא יסתכלו עליהם. לכן, שעניין שאדרבה החזן ייתן למישהו אחר שיתקע את התקיעות בתפילת המוסף. אבל זה בית הכנסת, שאין להם כסף להביא גם חזן וגם תוקע, הוא יכול לתקע את זה, הוא בעצמו. נעבור לשאלה נוספת. שופר, האם הוא צריך תעודה או לא צריך תעודה? יענה בקצרה, צריך מאוד מאוד להשתדל לקנות שופר עם תעודה. והסיבה לכך היא, כי תוך כדי ייצור של השופר, קורה הרבה הרבה פעמים שנוצרים נקבים או סדקים. ואז הדרך הכי קלה ונוחה, הם לוקחים איזה חתיכות של שופר, טוחנים אותם, מערבים את זה עם דבק, וסותמים באותו מקום, ואי אפשר להבחין בדבר הזה כלל ועיקר. ממש ממש מסובך ומאוד מאוד קשה להבחין שדבר זה נדבק. והדבר הזה, הרי שהוא פסול לחלוטין, כמו שכותב מרן בסימן תו קופי וו. ולכן הדרך הנכונה ביותר לקנות שופר עם תעודה. עם זאת, אדם שיש לו שופר שהוא בלי תעודה, האם האדם הזה יכול לצאת ידי חובה בכזה שופר או לא? התשובה היא זה שונה מאוכל. דבר כזה אם לא מצא, אם שופר בלי תעודה, השופר כרגע לפנינו שלם, אנחנו לא אומרים אולי השופר הזה היה שבור וסתמו אותו שלא במינו וכיוצא בזה, אלא הוא בחזקת כשרות כיוון שהוא לפנינו בחזקת שלם. שזה כמה ראיות, אחד מהראיות כותב מרם שחנוך בסימן תו קוף פי וו, כותב שמה שאדם שמצא שופר של גוי, אומר מרן, אז האם מותר לתקוע בזה, אסור לתקוע בזה, מרן אומר שיצא, כותב שם משנה ברורה, כגון שמצא שופר שהעבודה זרה של גוי, או ששאל אותה ממנו, לכאורה, אבל איזה תעודה, מכאן רואים שמסתכלים על זה בחזקת כשרות, ולא חושבים שאולי היה בזה איזה נקב, אך תחילה כדי לקחת תעודה. סיימנו את השאלות להיום, מי שרוצה לשאול שאלות, לשמוע דף יומי, יוכל בבית ההוראה, במספר הטלפון 03-50-50-550, 03-50-50-550, דברי תודה לרפואת אליהו יורם רפאל בן מירב, שושלח לו רפואה שלמה, חלמי מהרה, אמן ואמן.